ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרו דף צדי A. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לעד נלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד דף צדי A עמוד א', בערך באמצע דף הגמרא. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נפנה תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו כותרת, נושא כללי, ואנחנו מציינים שזה הדף צדי ח'. הנושא הוא במילה אחת, יין. הנושא המיידי, אנחנו כתבנו, באיזה לשון מחר מרתף היין דקטני. זאת אומרת, במשנתנו היה כתוב שהלוקח מקבל 10 כוססות לכל 100. זאת אומרת, מובן מצד הלוקח, כשהוא מזמין 100 חביות, 10 מהן יהיו כוססות יין רע. יש להוסיף פה, ויש אצלנו בשוליים כוכבית, קצת למטה, כתבנו, כהקדמה לסוגיה זו, יש לדעת שיש כמה לשונות של מחירה וכמה אפשרויות במה הוא קונה. קודם אנחנו נרשום את לשונות מחירה. אחד, מרתף של יין אני מוכר לך. שתיים, מרתף זה של יין אני מוכר לך. שלוש, מרתף זה אני מוכר לך. ויש גם מה קונים. כאן האפשרויות, אחד, יין שכולו יפה, זאת אומרת איכות טובה בלי שום כוססות. שתיים, יין שכולו יפה אבל מקבל עליו 10 כוססות למאה, 10%. שלוש, יין הנמכר בחנות, היינו כולו כוססות. ארבע, חומץ. כעת נפנה לגמרא, ציטוט מהמשנה בדף צד"ג עמוד ב', מרתף של יין, והמשנה המשיכה לומר, מקבל עליו 10 כוססות למאה. היחידמי, על מה מדובר? איך היה הלשון של המחירה? אידי אמר לי, מרתף של יין, סתם, קשיה, קשיה, כוונה, הגמרא מתכוונת כעת לברייתא שעוד לא למדנו, זה יופיע עוד מעט. אז זה כאילו לא פשוט להגיד שהלשון של מחירה הייתה מרתף של יין. מרתף של יין, אני מוכר לך. אידי אמר לי, מרתף זה של יין, קשיה. גם זה לא מסתדר עם מה שמובא בברייתא. אידי אמר לי, מרתף זה, ולא הזכיר יין, קשיה. אנחנו שוב פעם מחפשים התוצאה של המשנה שהלקוח מקבל עליו 10 כוססות למאה. מה קדם לו בבחינת לשון המחירה? אנחנו בבחינת הסימונים הבלטנו עם מעוין הבלטת, וזה כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, הבלטת ברייתות לצורך הדיון בעמוד ב'. אז יש לנו ברייתה א', וארבע שורות מהסוף, תני רב זביד, זה יהיה ברייתה שנייה. אז בינתיים נראה איך שמה שכתוב במשנה, שיש תוצאה של 10 כוססות למאה, הוא לא מסתדר עם אף אחד מההצעות שלמדנו. דתניא, מרתף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. זאת אומרת, כל החביות צריכות להיות מכילות יין איכותי. מרתף זה של יין אני מוכר לך, נותן לו יין הנמכר בחנות. במילים אחרות, זה כל החביות מכילות כוססות, וזה בסדר, אין כאן מקח טעות. מרתף זה אני מוכר לך, אפילו כולו חומץ, הגיעו, כוונה אין ביטול מקח, העסקה קיימת. לא ראינו פה מתוך שלושה לשונות של מחירה, לא ראינו קבלת 10% כוססות. המשולש שכעת אנחנו רואים מוסבר בצד עם תשובות לשאלה הנעל. אז לעולם הגמרא אומרת, תיאמר לי מרתף של יין סתם, ותני ברישא דברייתא ונוסיף בתחילת הברייתא, ומקבל עליו 10 כוססות למאה. מה כתוב בברייתא? בברייתא אצלנו לפני זה 6 שורות, מרתף של יין אני מוכר לך, זה היה לשון המחירה. נכון, בברייתא כתוב נותן לו יין שכולו יפה, אבל בוא נוסיף שגם בנוסף לזה הוא הלקוח מקבל עליו 10 כוססות למאה, וזה תואם למשנה. שאלה, ובסתם מי מקבל? אם אדם ביקש או אדם מחר, המוכר אומר מרתף של יין אני מוכר לך, מה הוא מקבל את 10% של יין רע? והתני רבי חייא, המוכר חבית יין לחברו, נותן לו יין שכולו יפה, אין כאן קבלת אחוזים גרועים. הגמרא, זה לא קושיה, שאני חבית, המקור הזה שהביא רבי חייא זה מדבר מחירת חבית, לא מרתף של חביות, חבית בודדת, תקול אחד חמו הוא, הכל זה מלא יין. אז אם הוא אמר שאני מוכר לך חבית יין, אז הציפייה שיהיה כולו, כל החבית יין טוב. אין כזה דבר שחצי חבית יין טוב וחצי חבית יין רע. שואל את הגמרא, והא תני רבי חייא דבי רבי הושעיה, סליחה, והא תני רב זביד דבי רב הושעיה, רב זביד לימי בישיבתו של רב הושעיה, מקור הבא, מרתף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה, מרתף זה של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה, מקבל עליו 10 כוססות למאה. והגמרא ממשיכה בעמוד ב', וזהו אוצר ששנו חכמים במשנתנו. אוצר זה גם מרתף, זה מה שהופיע במשנה. אז עכשיו מה שרואים שיש כאן התייחסות לקבלת 10 כוססות, והלשון שהקדים אותה מחירה הייתה מרתף זה של יין אני מוכר לך, זה לא כמו מה שתירצנו ליל. לפני כן אמרנו שהמשנה דיברה על מרתף של יין סתם אני מוכר לך בלי הזה. אתם שמים לב אגב בסימונים שלנו איך שהבלטנו את המילה הזה בשני המקורות, אבל התשובה שקדם לזה לא מדויקת לאור מה שמובא פה על ידי רב זביד. כדי להסביר את המשנה, לא כמו שאמרנו שהוא השתמש בלשון מרתף של יין, אלא מרתף זה של יין אני מוכר לך. שואלת הגמרא, אלא מתניתין, אז הגמרא לאור זה, הגמרא מסבירה עונה, אלא מתניתין עמיד אמר לי, זה באמת כך יש לפרש את המשנה, שהמוכר אמר מרתף זה של יין אני מוכר לך, אז הוא מקבל, הלוקח מקבל מרתף של יין יפה ובתוכם 10 כוססות למאה, זה סביר, זה מקובל. טוב, אבל אם אנחנו נאמץ את הגישה הזאת, קשיא זה הזה, יש חץ פה והחיץ הזה מכוון לעמוד א', ששם יש גם עוד שני חיצים שכתוב על ידם עמוד ב'. במקורות שראינו הברייתא שקראנו ברייתא א', כתוב מרתף זה שיין מחולך, נותן לו יין אני מקר בחנות כוונה כולם כוססות, וברייתא של רב זביד אותו לשון אבל התוצאה שונה, שהוא נותן לו יין שכולו יפה, הוא מקבל עליו 10 כוססות למאה, לא שכולם כוססות, אז זה סתירה בין המקורות. לא קשיה, הא דאמר לי למקפה, הא דלא אמר לי למקפה. תלוי. אם הקונה אמר, אני מתכוון לרכוש את היין לצורך מקפה. מקפה זה להתאים את המאכל, יין שיוסיף טעם טוב לבישול. לכן, אם הוא הוסיף את זה, אז המקור שאמר שהוא המקור השני, ברית הבית של רב סביד, זה מה ששייך, שהוא מצפש לקבל מים, יין שכולו טוב, אבל באמת בתוכם 10% יין רע, זה בסדר. זה הבריתה של רב סביד. אם הוא לא אמר למקפה, הוא רק אמר מרטף זה של יין, אז התוצאה היא של יין שכולם כוססות, וזה הגמרא מסבירה את זה. אמר לי דרב זביד, תהיה אמר לי למקפה, הברייטה של רב זביד, שהתוצאה שמרטף זה שלהם זה יין שכולו יפה מקבל עליו 10 כוססות, בגלל שהלקוח אמר אני רוכש את המים למקפה. ברייטה, זאת אומרת ברייטה שקראנו ברייטה א', דלא אמר לי למקפה. הלכך, הגמרא כאן סוקרת את כמה מהלשונות עכשיו. מרטף של יין, אם זה היה הלשון, ואמר לי למקפה, תשימו לב, לא כתוב פה מרטף זה של יין, רק מרטף של יין. והוא הוסיף, אני צריך את זה למקפה, נותן לו יין שכולו יפה. ב' מרטף זה של יין, ואמר לי למקפה, נותן לו יין שכולו יפה מקבל עליו, אז 10 כוססות למאה. אז בשני המקרים האלו הוא הזכיר למקפה. עוד דוגמה, מרטף זה של יין, הבית שיש פה הוא מקביל לבית שלפני שלוש שורות, רק מה, פה השינוי הוא ולא אמר לי למקפה. אז אם הוא אמר מרטף זה של יין בלי להזכיר למקפה, נותן לו יין הנמכר בחנות. הכוונה שכל החוויות יכולות להיות יין רע. זה יין הנמכר בחנות. איבאי להו. אם שמת לב, הזכרנו מספר לשונות עם מקפה, בלי מקפה, אבל המקרה שהזכרנו מקודם, מרטף זה, מרטף יין, סליחה, מרטף של יין, בלי זה, מרטף של יין, והזכיר למקפה, יין כולו יפה. מים הוא אומר ככה, מרטף של יין, ולא אמר לי למקפה, מה התוצאה בלשון הזה? פליגיבה, רב אחה ורבינה, חד אמר מקבל, וחד אמר לא מקבל. חד אומר שהוא צריך לקבל 10 כוססות למאה, וחד אמר לא, הוא יכול לצפות לקבל יין שכולו טוב, בלי 10 כוססות. במקרה הזה הרשב"ם מרחיב דיבור ואומר שאם הוא אמר מרטף של יין בלי להזכיר מקפה, יש חדה לטיבותה וחדה לראותה. לטיבותה בגלל שהוא לא השתמש במילה הזה, אבל לראותה בגלל שהוא לא הזכיר למקפה. אז יש כאן מחלוקת אמוראים, רב אחא ורבינה. כל אחד מתבסס על מקורות שראינו כבר, דווקא הם מדייקים ממקורות שראינו כבר. מן דאמר מקבל, דהיינו הגישה הראשונה, דייק מדרב זביד. אם נדלג שורה שלישית ברחבות, רואים באמצע השורה הגמרא אומרת מן דאמר לא מקבל, דייק מברייתא. אז נמשיך משורה הראשונה ברחבות. מי שאומר שבלשון של מרטף של יין בלי להזכיר מקפה הוא כן צריך לקבל 10 כוססות למאה, דייק מדרב זביד, דקתני. מרתף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. ואוקימנה, אנחנו הסברנו דיום האלה למקפה. אגב, יש לנו חץ בצד הגמרא, ויש לנו למעלה חץ גם כן, שמה בשורה שלישית מראש עמוד אמרנו הדיום האלה למקפה. העמדנו, הסברנו את הברייתא של הזביד באופן כזה, שהוא איך הלקוח מקבל יין שכולו יפה בלי כוססות, בגלל שהוסיפו את המילה מקפה, למקפה. אז הוא מדייק, זאת אומרת, מספר אחד פה שאמר מקבל, הוא מדייק, תמה דיאמר למקפה. למה הוא מקבל יין שכולו יפה? כי הלקוח הוסיף שאני צריך את זה למקפה. הלא אמר למקפה מקבל? עומד ימר לא מקבל. זאת אומרת, התשובה, הגישה השנייה, שאם לשון המחיר הייתה מרתף של יין בלי להזכיר מקפה, הלקוח אינו צריך לקבל 10 כוססות, דייק מברייתא דקטני, מרתף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. וכמנה, איך העמדנו את ברייתא ראשונה, ברייתא א' בעמוד א', דלא אמר אלי למקפה. ואנחנו שוב פעם, יש לנו חץ, החץ הזה שייך גם כן שהוא לשורה שלישית מראש עמוד, שם אמרנו שעד לא אמר לי למקפה. כך הסברנו את הברית הראשונה, והתוצאה, אם הוא לא אמר למקפה, זה נושא הברית הראשונה. שוב פעם אני אומר, זה הנושא של הברית הראשונה, ובברית הראשונה מובא משפט הזה שקראנו לפני השורה לפני זה, שמרתף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. ועל מה מדובר? שהוא לא אמר לי למקפה. וזה בדיוק המקרה של השאלה שלנו, ואותו שיטה שנייה דייק מהברייתא. שואל את הגמרא, ולמען דייק מדרב זביד קשיא ברייתא, מי שדייק והגיע למסקנה שאם הוא דייק מרב זביד והגיע למסקנה שאם לא מסכים למקפה, אז עליו לקבל 10 כוססות, זה מתנגש עם מה שכתוב בברייתא. אז זה כאן שאלת הגמרא, למי שמדייק מרב זביד קשיא ברייתא. תשובה, חיסורי מחסר ואחי קטני. במה דברים אומרים, מתי לפי הברייתא הוא לא מקבל, הוא לא אמור לקבל, אמר לי למקפה. הלא אמר לי למקפה, מקבל. ומרתף זה של יין ולא אמר לי למקפה, נותן לו יין הנמכר בחנות. אז בתוספת לשון בתוך הברייתא הראשונה, אז הוא אפשר ליישב את הברייתא עם אותו גישה ראשונה. עכשיו, לפי הגישה השנייה, הוא למען דייק מברייתא, והוא סובר שאם הוא לא אמר, גם אם הוא לא אמר למקפה, הוא לא מקבל. עצם זה שהוא אמר מרתף של יין אני מוכר לך בלי אפילו להזכיר למקפה, הוא לא מקבל. אז לפי למד דייק מברייתא, שכך הוא התבסס על הברייתא, קשיא דרב זביד, דאוקימנה דאמר לי למקפה, הלא אמר לי למקפה, מקבל. ואותו גישה שנייה אמר לא מקבל, גם אם לא מזכירים למקפה. אז הגמרא עונה, הוא עדין דאף אגב דלא אמר לי למקפה, לא מקבל. גם אם הוא לא אמר למקפה, הוא לא אמור לקבל 10 כוססות. והי דאוקימנה, זה שאמרנו מקודם בעניין המקור של רב זביד דאמר לי למקפה, כל הסיבה שהעמדנו את המקור של רב זביד שמדובר דאמר לי למקפה, משום דקשיא זה עזה, כדי זה נאמר רק ליישב את מה שהיה נראה כסתירה באזכור, או במקרה של מרתף זה של יין. אגב, יש לנו כוכבית בצד הגמרא, זה אפשר לשייך אותו לכוכבית מול שורה שנייה מראש עמוד, שהזכרנו את הבעיה של קשיה זה על זה, אבל נגיד במקרה שלא מסבירים זה, לא מזכיר מרתף זה של יין, אלא מרתף של יין אני מוכר לך, מבחינת הברייתא של רזביד, גם אם הוא לא אומר למקפה, הוא לא אמור לקבל את העשר כוססות. לפני שנתקדם בצג, יש לנו נושא, איזו ברכה מברכים על יין שיקרים. מה זה יין שיקרים? זה יין שמתחיל להתקלקל. יין שמתקלקל הוא ממשיך לכיוון החמצה, להיות חומץ. הגמרא, אמר רב יהודה, יין הנמכר בחנות, זה מה שהזכרנו את או השתמשנו במילה כוססות, מברכין עליו בורי פרי הגפן, למרות שהוא יין רע, אבל הוא לא מאבד את הברכה לפי רב יהודה, ברכה של בורי פרי הגפן. רב חיסא אמר, הוא מתבטא בצורה מזלזלת, אומר גבי חמרא דאקרים למה לי, במילים אחרות לפי רב חיסא לא מברכים בורי פרי הגפן על יין מתחמץ. מטבעי, כאן אנחנו נביא מקור קושיה על רב יהודה, על הפת שיפשה מאופש, הפת מתקלקל, ועל היין שיקרים, זה היין הכוסס, ועל תבשיל שעברה צורתו, זה תבשיל שהחמיץ, אומר שהכל נהיה בדברו. אז זה נגד רב יהודה. הגמרא עונה, אמר רב זביד, מודה רב יהודה, הוא יודע שיש לברך שהכל בפורצמה דמזדהבין אקרניתא. זה יין שהוא רע ביותר, שהוא רע יותר מהיין הנמכר בחנות. זה יין שמוכרים אותם בצמתי דרכים. אנשים ממהרים, עושים משהו לשתות, אין להם פנאי לחפש משהו איכותי. זה נחשב יין ירוד במיוחד. אז זה רב יהודה מודה, וזה הנושא של אותו מקור עם יין שקרים, הוא פורצמה דמזדהבין אקרניתא. כאן אתה מלשון קרנות, קרן, 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 קרן רחוב, צומת דרכים. אמר לי אביי לרב יוסף, אביי מתעניין בדעתו של רב יוסף בנושא הזה, הוא אומר, רב יהודה, רב חיסדה, ראינו רב יהודה שאומר על יין שיקרים, יין הנמכר בחנות, כן מברכים בורי פרי הגפן, רב חיסדה חולק עליו, מור כמעט סביר עלי, כפי מי אתה סובר? אביי שואל את רב יוסף. עמלי מתנית ידנה. וכעת אנחנו ממשיכים לדף צדי וו עמוד א', אבל התשובה של רב יוסף הוא במיוחד לא ברור, עד כדי כך שהגמרא לקראת סוף צדי וו עמוד א', חמש שורות מהסוף, הגמרא שואלת כמן פשט לי. אנחנו נראה הרבה תוכן בגמרא ודיון שלם בענייני יין, ומה באמת היה עמדת רב יוסף בעניין יין שמתחיל להתחמץ, צריכים להמתין עד לשם לראות מה חושבת הגמרא בעניין דעתו של רב יוסף. בכל מקרה, רב יוסף, מה שהוא עונה בפועל, אומר, אני בתחום יין שמתחיל להחמיץ, אני מכיר מקור תנאי, מתנית ידנה, דתניה. יש כאן מקור שעיקר העניין קשור להפרשת תרומה על סמך חבית אחד שאדם שם בצד, כדי להיות מקור התרומות לעוד חביות רבות שהוא מתכוון למכור. בצד, בדף צדי וו אמר בשוליים, יש לנו נושא, וגם הוספנו זה השאלה ברייתא, המפריש חבית יין לשם תרומה עבור חביות אחרות, ונמצא אחר כך שהחמיץ, שאותו חבית שהוא הסתמך עליו להיות מקור הפרשה, שהוא יהיה התרומה, התרומה לעוד חביות רבות, בשעת המבחן אחר כך הוא מגלה שהוא החמיץ. אז כאן המקור, שורה ראשונה, הבודק את החבית להיות מפריש עליה התרומה והולך. אני רוצה רק לציין שבשנייה שהוא בדק את החבית, היין היה טעם טוב, היה יין שהיה בסדר גמור באותה שנייה. עכשיו, בסדר, אז הוא סגר את החבית ואמר שזה יהיה תרומה על כל החביות האלו שיש לו במרתף שלו. ואחר כך נמצאת חומץ. זאת אומרת, כעבור פרק זמן, הוא גילה שאותו חבית שהוא כל כך שמח, ואולי גם עם סין, שהוא שמח עליו, זה חומץ, ואגב, אין מפרישים מחומץ לפתור טבל מתרומה. זאת אומרת, המפריש חומץ לפתור יין מחובת ההפרשה שלו, זה לא מועיל. הם נחשבים שני מינים שונים. חומץ לא פותר את היין. אז אם הבן אדם הזה היה לו חביות יין שהוא מכר אותם כל יום כמה חביות ללקוחות, מה על הלקוחות לעשות עכשיו? אז כל שלושה ימים ודאי, מכאן ואילך ספק. עד כאן הביתה, וזה עד כאן דבריו של רב יוסף. אבל מה ההבנה של המקור הזה? מה זה כל שלושה ימים ודאי מכאן ואין ספק? מייקה אמר. אז כדי להסביר את הברייתא אנחנו נראה גישות שונות. קודם נראה גישתו של רבי יוחנן, הוא במשולש הראשון. אחר כך אנחנו נראה גישתו של רבי יהושע בן לוי, ובתוך רבי יהושע בן לוי אנחנו נראה שתי לשונות. יש את ואנחנו בסימונים שלנו קראנו להם א' ואחר כך ב'. אמר רבי יוחנן, אחי כמר, כל שלושה ימים הראשונים, זאת אומרת, הוא בדק את החבית, הוא הרגיש שזה יין גמור, יין טוב, אז אנחנו אומרים שכל שלושה ימים הראשונים, ודאי יין. והנפקמינה למעשה זה שאם אותו בעל הבית הוא מכר חביות יין, אותם חביות יין שהוא מכר במשך השלושה ימים הראשונים הם תרומתן ופרש על פי אותו חבית שאותו בעל הבית שם בצד, כי במשך שלושה ימים, כפי שרב יוחנן מסביר פה, אותו חביד היה עדיין בחזקת יין גמור, ודאי יין. מכאן ואילך ספק. אבל חביות שהוא, אותו בעל הבית המשיך למכור יום רביעי, יום חמישי, אחרי שהוא בדק את החביד שלו, ספק. מה זה איזה ספק? אולי החביד שהוא שם בצד לשם תרומה לא התחיל להחמיץ, ואולי כן. אז אותו לקוח, אם יש לו עדיין החביות שהוא קנה, הוא יצטרך להפריש מהחבית שהוא קנה עוד פעם, הוא תרומה. ברשבם, קצת למטה מפה, כל גימו ימים הראשונים סמוך לבדיקה, ודאי יין היה. ובפחות משלושה ימים, אין היין נעשה חומץ. ויפה תרה מה שתרה באותן שלושה ימים. ואין צריך לוקח מזה, באותן שלושה ימים לחזור להפריש. כאילו כל אותם לקוחות שקנו חביות באותן שלושה ימים מהבדיקה הראשוני, אין להם צורך להפריש. ואפילו אם התחיל להחמיץ עם סילוק ידיו, אין שמו חומץ עד שלושה ימים. ואף הפי שכבר יש לו ריח חומץ, כמו שהגמרא תסביר, דרך היין המחמץ להריח מתחילה ריח חומץ והולך ומריח יותר ויותר עד שנפח אפילו תרמו לחומץ. וכים להו רבן במשתחיל להחמיץ אווירי חול כל שלושה ימים חומץ וטעמו יין. אבל משלושה ואילך יכול להיות חומץ גמור. אז זה מבחינת השלושה ימים הראשונים אין שום בעיה מבחינת הלקוחות שקנו חביות במשך אותם שלושה ימים. הרשב"א ממשיך, מכאן ואילך ספק, דשמה לא התחיל להחמיץ עד שלושה ימים קודם שנמצא חומץ. יכול להיות שהוא גילה שאותו חבית חומץ כעבור חודשיים, אז יכול להיות שלא התחיל אפילו להחמיץ עד שלושה ימים אחרונים לפני שהוא מצא אותו כחומץ. אז זאת אומרת לא רק שלושה ימים ראשונים ההפרשה הייתה תקינה, אבל אלא כל החודשיים חוץ משלושה ימים האחרונים ההפרשה הייתה תקינה. והשתה בשעת מציעה הוא דנעשה חומץ, הוא קח חבי תרומה מספק ויחזור ויתרום. הרשב"ם ממשיך, מה הייתה עם מה הביקור שלושה ימים ודאי עין וגימו ימים אחרונים ספק חומץ. זה שאלת הגמר עכשיו, מה הייתה עם מה, למה הגדרנו, נחזור על זה עוד פעם, ששושה ימים הראשונים זה ודאי עין ומהנקודה הזאת למעלה נוצר ספק. הגמרא מסבירה, כל זה לפי שיטת רבי יוחנן, חמרה מילאי עקר. חמרה זה היין מהשכבה העליונה, הוא מתחיל להתקלקל, מתחיל להחמיץ. והי אותו בעל הבית טעימי ולא עקר, הוא טעם אותו ולא היה בעייתי בשעה הראשונה שהוא טעם. אם תמצא לו מבט את הרימי יקר, אם תרצה להגיד שמיד אחרי שהוא טעם אותו התחיל להחמיץ, בכל אופן הווה, איך נגדיר אותו? ריחה, חלה זה חומץ, זה דבר שהריח מתחיל הריח לא טוב, ריחי חלה וטעמי חמרה. אבל באותם שלושה ימים זה הטעם עוד לא התקלקל. ואיך נגדיר משקה כזה שריחו חומץ וטעמו יין וכל ריחי חלה וטעמי חמרה חמרה? So, זה עד כאן שיטת רבי יוחנן. הרשב"ם שוב פעם הוא מעריך ומסביר, ואנחנו נלמד ביחד הרשב"ם שורה האחרונה בקצרות. הרשב"ם אומר חמרה מילאי עקר, כלומר עקר נעקר טעם יין ממנו ומתחיל להחמיץ מלמעלה בפי החבית ומעט מעט מתחמץ ויורד כל שלושה זאת אומרת כל שלושה ימים עד בסוף שלושה נעשה כולו חומץ. זאת אומרת זה התסריט הכי גרוע, שזה מיד אחרי שהוא בדק אותו זה התחיל, וכל זמן שלא החמיץ כולו אבי ריחי חלב וטעם החמרה. והי חמרה אי טעימי ובדקי היי גברה בבי חביד ומצאו טוב ועדיין לא התחיל להחמיץ, והלכך אפילו אם תמצא לומר דמיד בתר דמי מיד אחרי שהוא טעם אותו התחיל להחמיץ, בכל אופן מה? הווי ריחי חלב וטעמי חמרה עד סוף שלושה ימים שהתחיל להחמיץ, וכך דין הוא דבטר טעמה אז לינן ולא בטר ריחה. וחמר הוא בגלל שאנחנו קובעים את הזהות על פי הטעם במשך אותם שלושה ימים ראשונים, עדיין הטעם שלו היה חמרה, יין. והיינו יין הנמכר בחנות. כאן אנחנו מגיעים לאיזו, נקרא לזה נקודה חשובה מבחינת הרשב"ם ומבחינת כל הסוגיה שלנו. אז מה שאנחנו מתארים, זאת אומרת אותם שלושה ימים, זה בגדר יין הנמכר בחנות, דלרבי יוחנן הווה יין. זה מה שאנחנו רוצים להדגיש. לפי רבי יוחנן יין הנמכר בחנות, וזה השאלה שנשאלה על ידי אביי לרב יוסף, מה דעתך? אז לפי רבי יוחנן זה יין. ומהי תאים הגופי אבי ספק אפילו כל שלושה ימים האחרונים ולא ודאי חומץ, תיקה למימר זה שלושה ימים אחרונים שהתחיל להחמיץ ואבי תאמי חמרה עד עכשיו שנגמר חימוצו. נחזור לגמרא. אני לא הסברתי, אבל יש לנו סימונים שכבר התחלנו לראות אותם. פס הכפול, הוא מדגיש את התיאור, ריחי חלה וטעמי חמרה, והצורת כתר מדגיש את התוצאות, הפסק. חמרה אצל רבי יוחנן, רואים אותם סימונים עוד כמה שורות, אחרי דבריו של רבי שוב לוי, ושוב פעם, שם אנחנו מבליטים באמצע עמוד ריחי חלה וטעמי חמרה, ומה מסקנתו? חלה. הוא מגדיר את זה כחומץ. וכמובן, שוב פעם, זה תיאור של יין הנמכר בחנות, הוא מגדיר את זה כחומץ, אז לא יהיה ברכת בורי פרי הגפן. הגמרא, ורבי יהושע בן לוי אמר, כל שלושה ימים האחרונים, הוא גם כן מסביר את הברייתא הסתומה שהייתה בראש העמוד. אז הוא אומר שכל שלושה ימים האחרונים, תשימו לב, זה בניגוד לרבי יוחנן, בשורה הרביעית הדגשנו עם פס מפותל, הוא אמר הראשונים, רבי יהושע בן לוי אומר, כל שלושה ימים האחרונים, ודאי חומץ, גם זה שונה מגישתו של רבי יוחנן לגמרי. מכאן ואילך הכוונה אחורנית בזמן, ספק. איך רבי יהושע בן לוי מגיע למסקנה הזאת? חמרה מתתי עקר. יין מתחיל להתקלקל דווקא מתחתית החבית. ואמור, ויש צד לומר, עקר ולאו עדתי. שבזמן שהוא בדק אותו, והוא בדק את זה, מצא אותו כיין, הוא כבר התחיל את התהליך של קלקול, ולא ידע מזה, כי הוא טעם מהחלק עליון של החבית, והקלקול מתחיל מהתחתית. ואם תמצא לומר מלאי עקר, ואת נימי ולא עקר, אפילו אם תרצו להגיד שהיין מתקלקל משכבה עליונה, ובן אדם הזה טעם ולא עקר והיה טוב, דילמה, באת עוד את העימי עקר, יכול להיות ששנייה אחרי שהוא טעם אותו הוא התחיל להתקלקל, ואז מה מצבו? הריחי חלה וטעמי חמרה, מבחינת מציאות זה אותו דבר, הריח הוא של חלה, הטעם יישאר, יין לפרק זמן קצר, בכל אופן, וריחי חלה וטעמי חמרה, חלה, בכל מקרה, כאילו במצב הכי טוב, לא נוכל להגדיר אותו כמשהו יותר מחלה, מחומץ. אז מה שראינו מקודם, גם פה אנחנו נזכיר את זה בתוך דבריו של רבי יהושע בן לוי, שלשיטתו יין הנמכר בחנות אינו נחשב יין, בגלל החשש שאם מיד אחרי שהוא בדק אותו בראשונה הוא כבר התחיל להריח כחומץ, לא משנה שטעמו כיין יישאר עוד כמה ימים, בכל אופן הוא כבר על ההתחלה חשש של חומץ. בבחינת הימים, שלושה ימים אחרונים שהוא תואם אותו ומגלה שזה טעם חומץ, זה אומר, זה משקף חזרה אותם שלושה ימים האחרונים, כבר זה ודאי היה טעם חומץ גם כן, וזה ודאי חומץ. מבחינת הסוגיה של הפרשת תרומות לפי רבי יהושע בן לוי, ניתן להבין שכשהוא מגלה שזה חומץ, שהחבית שעליו סמכו להפרשה זה חומץ, שום הפרשה הועילה. רק מה, עד שלושה ימים האחרונים הפרשות היו בגדר ספק לא מועילות, שלושה ימים האחרונים זה נקרא תבל גמור. כאן אנחנו ממשיכים למשנה שנייה בתוך דבריו של רבי יהושע בן לוי. דרומאי מתנו משמי רבי יהושע בן לוי ראשונים, זאת אומרת שלושה ימים ראשונים ודאי יין, אחרונים ודאי חומץ. אמצעים, ספק. שואלת הגמרא, הגוף הקשיא, אמרת ראשונים ודאי יין. אותם שלושה ימים ראשונים ודאי יין. וכפי שהסברנו מקודם, ניקח בחשבון ששנייה אחרי שהוא בדק את זה התחיל להריח חומץ. אלמה ריחי חלה וטעמי חמרה, חמרה. מהרישה פה של הדרומאי, שאם הם מוכנים להגדיר את היין בשלושה ימים ראשונים כבעל היין, למרות שיכול להיות ריחי חלה, שהריח כבר התחיל, היה ריח של חומץ, והם מגדירים את זה כיין, סימן שהם בדעה, לפי הרישה, יש הדעה בדעה, הרישה בדעה שריחי חלה וטעמי חמרה חמרה, זה נחשב יין. והדר אמרת, וגם, ואז בהמשך שאותו מקור אמרת, אחרונים ודאי חומץ. זאת אומרת, שלושה ימים אחרונים ודאי חומץ. טוב, מה ניתן לומר על אותם שלושה ימים? אתה תואם אותה, אתה ביום האחרון אתה תואם אותם את היין כחומץ, אבל עד התאימה יכול להיות שזה היה עדיין ריחי חלה והטעם לא החמיץ, לא הגיע לחומץ עד הדקה שאתה טעמת, אבל עד זה על מה? עד זה, שוב פעם, עד זה, זה היה עדיין ריח חלה וטעמי חמרה. על מה? אז לפי הסיפה, ריחי חלה וטעמי חמרה, חלה. בכל אופן הוא קורא לזה ודאי חומץ. אז יש כאן סתירה, איך נגדיר ריחי חלה וטעמי חמרה? הגמרא עונה, מה שמובא במקור של דרומאי, ששלושה ימים אחרים ודאי חומץ, אנחנו לא מדברים על דבר שהיה רק ריחי חלה. כגון דשתקח חלה סיפתקה. זה שהוא טעם אותו בסוף, הוא גילה שזה חומץ חזק ביותר. חלה סיפתקה קוראים לזה. דאילב דארקה תלת היומי, אם הוא לא היה כבר מבחינת טעם שלושה ימים האחרונים טעם של חומץ, לא אבל משתקח חלה סיפתקה, הוא לא היה מגלה בסוף את אותו רמת חוזק של חומץ בשעת התאימה הסופית. אז מה עוד פעם, מה אנחנו אומרים? מאחר שהוא גילה אותו בתאימה האחרונה כחומץ חזק ביותר, סימן שגם כל שלושה ימים האחרונים היה לו את הטעם הזה של חומץ, לא רק ריחי חלה אלא גם טעמי חלה. לכן אפשר להגיד באופן בטוח שזה ודאי חומץ. שואלת הגמרא, ויש כאן גם כוכבים, שני כוכביות בצד הגמרא ומסמנים לפנות חזרה לצדיהי עמוד ב', לא נשכח, אביי שאל את רב יוסף, מה דעתך בעניין יין הנמכר בחנויות? ובמשך הגמרא הבנתם בטח שיין הנמכר בחנויות אפשר לתאר אותו ריחי חלה וטעמי חמרה. איך ראינו, איזה התייחסות ראינו לדבר הזה, ריחי חלה וטעמי חמרה? רק מסתכלים אחורה פה בעמוד שלנו, דף צדיו, מסתכלים על הסימונים, סימני הכתרים, מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי שמעון בן לוי. אז הגמרא שואל, איך רבי יוסף ענה לאביי? כמן פשט לי, פליגי בא רב מרי ורב זביד, חד אמר כרבי יוחנן, והתוצאה מזה יהיה ברכת בורא פרי הגפן, וחד אמר כרבי שמעון בן לוי, והתוצאה מזה יהיה שהכל נהיה בדברו. עד כאן שיעורנו להיום.